לא התחלנו מ-14, נכון? מהלך רוח האדם. טוב, בואו נחזור במהירות על מה דיברנו. דיברנו על זה שיש בעומק הנשמה של האדם את הדחף כלפי אלוקים, כלומר את הדחף כלפי האלוהי, כלפי הרוחני. הדחף הזה דוחף את האדם להתקרב לאלוקים, זאת אומרת לחוש את השייכות כביכול למושג האלוהי ובר השגה. אבל מאידך גיסא יש גם איזשהו קול כזה, כמו שקרא לזה, קול פנימי, שבעצם אומר לאדם או מראה לפני האדם את המרחק העצום בינו לבין האלוקות. זה הקול המזקק והמצרף את עצם תשוקת הקרבה הזאת. אני הייתי קורא לזה אהבה ויראה. אהבה זה הדחף לחיבור ולקישור, כאילו המושג אלוקי הוא בר השגה, והיראה מדגישה את המרחק העצום. זה הזיקוק, והאדם צריך לשמות מתוך שני הכוחות האלו ביחד. זה מה שדיברנו פעם שעברה. מהלך, עמוד 114. מהלך רוח האדם אינו פוסק את שיטתו בים הגדול הזה. שייט, כן? שיוט, את התנועה שלו בתוך הים הגדול הזה, החובק בתוכו את אלה שני הזרמים המתגוששים. עצם יסוד קרבת אלוקים, וזה הנקודה שכמו שקראנו זה בקודם, אהבה, זה הדחף כלפי אלוקים, כלפי האידיאליות, ותארתה של קרבה זו. זה מה שקראנו זה העירה, זה בעצם הקול הזה שאומר לך, אתה לא מסוגל להגיע. כן, אבל מטרתו לא לרפות את כוחנו בתשוקה של הקרבה, אלא לטהר אותה. זאת אומרת, להציב בפני האדם תמיד את הפתיחות ואת הרצון, את המוטיבציה להשתייך לאידיאל עליון יותר, ולא להסתפק במה שהוא השיג. מאז התחילה הקריאה בשם השם, מאיתן האזרחי, שהוא בעצם אברהם אבינו, ועד עתה לא חדל הכל המתאר את קרבת אלוהים ברגש אשר בלב האדם מלפעול את פעולתו. אנחנו יודעים שאברהם אבינו זה היה עיקר המאבק שלו הרוחני, זה בתפיסות של עבודה זרה, ככה לפחות במדרשים, אם כי בפשט של הפסוקים נראה שאברהם אבינו יותר הוא איש מפעלים של חסד ולקרוא בשם השם. אבל אומרים חז"ל, הלקרוא בשם השם זה מאבק בעבודה זרה.
למה לכאורה זה לא גלוי?
זה לטהר. מה?
למה לכאורה המעשים האלה של אברהם לא סופרו, אם הם כאלה משמעותיים?
כי הקריאה בשם השם היא דרך המפעלים שקורים במציאות. התורה מתארת את עומק העניין. אברהם אבינו לא קורא לשם השם במובן פילוסופי. הוא לא איזה פילוסוף שמוכיח ברכות ומופתים.
מה עם אברהם? מה שאברהם אומר? שאברהם עושה...
הוא היה פילוסוף, זה ודאי. אבל אברהם אבינו חי את האידיאל האלוהי כפי שהוא צריך לבוא להתבטא במציאות. וזה דרך החסד והצדק והמוסר וכל אותם אידיאלים. זה הקרבת אלוקים. קרבת אלוקים שלנו, המציאותית, היא לא... למרות שאנחנו קשורים אל העולם ולמציאות, זה מתוך הקשר והחיבור אל העולם והמציאות. לכן האידיאלים שאברהם אבינו חי זה הקרבת אלוקים, זה האלוהות המופשטת, האידיאליות המוסרית שאליה הוא שייך כל הזמן וכלפי הוא חותר. אמנם רק הענקים הגדולים בקומה הרוחנית שעמדו לאדם בכלל ולישראל בפרט, הם המאחדים בזרוע עוזם את שני היסודות הללו באחדותם הנפלאה. הם המחיים את נשמת האדם בכלל ואת נשמת ישראל בייחוד, על ידי מה שמפלסים נתיבה רחבה, הדרך, נתיב, למהלך של קרבת אלוקים שהוא עוז העולם. זה מצד אחד, ולמהלך תארתה של הקרבה הזאת, זה הצד השני, שהיא אורו של עולם. תראו, את קרבת אלוקים הוא מכנה בתור עוז העולם, ותארה הוא מכנה אורו של עולם. כי הקרבת אלוקים, המשמעות שלה זה לחוות, לחיות, להרגיש בצורה חיונית, בדמיון, בהרגשות, את עוצמת הקשר הזה. לכן זה העוז. לעומת זאת, התארה היא אור, היא שכלית יותר. הרי איך התארה נוצרת? התארה נוצרת על ידי זה שיש את השכליות.
קודם אמר רגש.
מה?
קודם אמר ברגש.
מה זה את ברגש?
אמר, לא חד על הכל המתהר.
כן.
זה כאילו אתם ברגש.
זה לא, הכל המתהר הוא לא, הוא לא רגש.
לא, המתהר.
הכל המתהר, כן, הוא פועל על הרגש. כן, הוא עצמו, מבחינת תכונתו, הוא מופשט.
שמתגלה ברגש.
צריך יותר, כן. פועל על הרגש. חליפות וצבא בתולדה האנושית ובתולדות ישראל בפרט. התרוממות הגל של זרם קרבת השם ולא התחשבות עם יסוד טהרתו היא המביאה את עכירת הלבבות וטמטום הרוחות מפעם לפעם. כן, צבא זה סדרים. כן, חליפות וצבא זה הכוונה חליפות וסדרים שונים מתחלפים יש בתולדה האנושית. יש גם עוד משמעות לביטוי צבא, הלא צבא לאנוש עלי ארץ. צבא זה זמן קצוב. עוד שמתייחס גם פה למושג הזה. הכוונה היא שיש פרקי זמן שבהם אנחנו רואים תמורות ושינויים. פעם יש יותר את התנועה הזאת, אבל יש את התנועה אחרת. תרומות הגל של זרם קרבת השם בלא התחשבות, עם יסוד טהרתו, שאז היא המביאה את אחרת הלבות לטמטום הרוחות מפעם לפעם. כלומר, יש חיפושים אחרי העניין האלוהי בלי הכוח המתאר. ודוגמה, התקופות של העבודה זרה כמובן. וגם בתוך עם ישראל אנחנו יודעים שיש זמנים שבהם שלטה יותר ההשפעה הדומה בסגנון העבודה זרה. שיש בה את הגסות ואת החומריות ואת הקרבת אלוקים, לא בצורה מופשטת. ו... אפשר להביא גם דוגמאות יותר עדינות לדבר הזה, אם כי לא עבודה זרה חלילה. אבל גם כן, כמו לדוגמה החסידות. החסידות שהיא דחפה את הצדדים של האהבה והרגש כלפי העניין האלוהי, בלי מספיק ריסון, גרמה לאיזה מין, הייתי קורא לזה, לא הקשמה במובן הפילוסופי של העניין האלוהי, אבל גרמה לחיים הרוחניים להיות קרובים בתכונתם אל הגופניות, אל הרגש, ופגעה בתהרה של השכל. זה תנועות כאלו שהן קיימות. באמת יש דוגמאות קיצוניות, כן, תקופות של עבוד הזרה או פה, שלא מדובר חליב עבוד הזרה אלא בתופעה יותר עדינה, אבל זה אותו עניין.
כאילו ממילא שלא פעלו או עבדו במרכז עם השכל, ממילא הכוונה שהמושג האלוקי הוא פחות מובן או טהור.
כן, הוא יותר מגושם. כלומר, הוא יותר קשור להרגשות, הוא יותר קשור לתנועות הנמוכות יותר שיש בנפש של האדם. המון רגשות ורעיונות מרובבות ביחס לציורים האלוהיים בצורה חיובית כפי עולה על הרוח. כן, זה התיאור של מה שהוא קרא לזה מקודם עכירת הלבבות, שיש המון הרגשות והרעיונות מרובבות. נראה לי שהכוונה היא בהקשר פה של מגוונות או במובן של גדולות, כלשון רבבה, גדול, ביחס הציורים האלוהיים בצורה חיובית כפי עולה על הרוח. כוונה בלי
מה,
בלי התארה. כן, כלומר בצורה חיובית, הכוונה היא כל מיני הגדרות חיוביות ביחס לאלוהות. ולא הזרחת האורה השוללת ומתארת את הציורים ההם מאבי המחשכים. הם הביאו לעולם את אובי הערפל של חשכת האליליות, שתחתיה קרה האנושות ותאבד את דרכה בחיים. ומתם באו השוללים כבאי כוח תארת המחשבה, עמלו ויגעו להרבות את השלילה עד אשר נתרחקו מרחקים שאין להם סוף מכל השטח של הקשבת הרגע של קרבת השם, והתנודדה לדם אנושות כנוד הקנה במים, אכולת ספקות ונחת. מה הוא מתאר? בעצם התקופה של הפילוסופיה היוונית. נכון, התקופה הראשונה, התקופה של אותה זרה, היווניות הייתה באמצע. שהיה בה מצד רגע את המיתולוגיה, שהיא אליליות, מצד שני יש בה את הפילוסופיה עד לכדי מי הכפירה, שבעיקרון גם הכפירה זה כוח מתאר. אם כי הוא לוקח אותך לספקנות, כמו שהוא אמר, עד לאלוהי אריסטו. כן, סיבה ראשונה מופשטת של המציאות, שאין לך קשר אפילו של השגחה על הפרטים.
זה מרצון לא לגוע בכלל במושג אלוקי.
כן, זה כוח מתאר. אני חושב שמה שהרב פה רואה, הוא סבור שזה תהליכים אלוקיים מה שקורה פה באנושות. זאת אומרת, זה לא דווקא בגלל שאריסטו קם יום אחד ואמר, הפילוסופים קם יום אחד, אנחנו צריכים לתאר את המושג האלוקי. זה זרעים כאלו. זאת אומרת, הייתי קורא לזה, זה גם תופעה שקורית גם אצל האדם הפרטי, שברגע שיש הפרזה לכיוון מסוים נוצרים חסכים, ועד באופן טבעי נוצר דוחק שדוחף את האדם לאזן לכיוון השני. אז מעין התהליכים האלו של תנודות שקורות אצל אדם בגלל חוסר איזון מקצה אל קצה, מקו לקו, אז גם זה קורה בכלל אנושות, התופעות האלו. אנחנו רואים את התנודות הללו. והפרץ הנבעה של זרם קרבת אלוקים בלא זרם של טהרה העומד לעומתו ומזקק את סיגיו, המתרבים על ידי נביקת רוח האדם. נביקה זה התרוקנות, כמו בקבוק. המתרבים על ידי נביקת רוח האדם וחוסר כישרונו להחזיק את השפעת הגדולה הזאת בתארתה. ובעצם מה קורה? כי כשבני אדם נעשים קשורים למושג האלוהי בצורה יותר חיה, הם לא צריכים להשאיר את זה טהור. הם מגשימים את זה, הם הופכים את זה להיות עכור. אז הוא היה הגורם לכל אשר סברנו מיצרד עבודה זרה בכל אותם הימים אשר ליפף גם אותנו, זה בית ראשון, אשר על ידו גלינו מארצנו והתרחקנו מעל אדמתנו, נתפזרנו בגויים ונעשינו ככלי עובד.
זה לא אמור להיות המתרבה?
איפה? באיזה מילים?
פרץ הנראה וכו'. לא, במקום המתרבים מתרבה.
המתרבים
זה
השיגים, זה מתייחס אל השיגים. ולא זרם של תרה עומד למותו מזקק את שיגיו, המתרבים נותן נביקת רוח האדם. שיגים זה הרבים, זה לשון רבים. ומתקופה לתקופה גם בבית ישראל פנימה התחלפו המצבים. גם בעם ישראל זה משתנה. ההוראה הכללית של זוהר התורה וקדושתה הביקה את החיים.
עוד מחילה משהו קטן לגבי זה שהעם ישראל בכל נמשך אחרי יצרד. מה, אז כלומר עם ישראל לא הרגיש שבאותם ימים הוא יכול לקבל את העוצמות, את החוויות האלה דרך התורה, דרך חוויות השם, שהם יוכלו לחפש את זה ביצרד? משהו שבאותם ימים
זה התקרב,
וזה לא הרגישו אצלנו, אז
לא הרגישו את זה בעוצמה.
מה הסיבה שלא הרגישו בעוצמה?
כי מה, אתה משווה את זה לדבר מוחשי?
אז לא התקופה שכלית כל כך.
בסדר, בנו. אז במוחשיות
גם פה, מה ההבדל?
לא, אז במוחשיות אתה מרגיש הרבה יותר.
אבל גם אצלנו זה תקופת נבואה, לא תקופת שכל, לא תקופת חכמים.
נו, אז עוד הרבה. אז עוד יותר אנשים, אז אנשים עוד יותר אמוציונליים. אז זה מוסיף להם עוד יותר צורך.
למה אחורה היהדות לא סיפקה את זה, אז למה לא
הצליח? כי זה לא מספיק. כי זה עדיין חסר עוצמה יחסית לדברים הממשיים, ככה זה נתפס.
אז
ההוראה הכללית של זוהר התורה קדושתה הביקה את החיים, נתן להם את הקדושה ואת הרת המידות, את הלב הטוב, את החסידות העליונה, את אהבת התורה ואת עירת השמיים העמוקה. כן, זאת אומרת באופן כללי בעם ישראל התורה היא מייצרת, אם אתם שמים לב, הוא בעצם מתאר פה שהתורה מייצרת את שני הכוחות, נכון? מצד אחד הוא קורא לזה את הלב הטוב, את החסידות העליונה, את אהבת התורה ועירת שמיים וכולו, שזה הצדים שקשורים יותר אל הרגש, ומקודם הוא תאר את הפקת החיים, את הקדושה, את הרת המידות, שזה הכוח המתאר. התורה היא בעצם משולבת משני הכוחות הללו ביחד. אבל היחידים, דרך אגב, סתם שמים לב לדבר הזה, אני לא יודע, תמיד מתתאר לי כשאתה מדבר עם אנשים שהם קשורים לתורה שהם יהיו אנשים טובים. אתה סומך על זה שהם יהיו אנשים טובים, טובים מבחינה אישית, אתה תוכל לבקש מהם טובה, כאילו פחות פחות יהיו מוחצנים כאלו שהם קשורים רק לכל מיני חשבונות וכו'. יהיו אנשים עם לב טוב. לא תמיד זה נכון, אבל ככלל, מה אני חושב זה נכון?
גם מבחינתי אשר.
גם, אבל לא רק זה, אני מדבר מבחינת ההרגשות אפילו. העולם הרגשי, לא רק המוסרי. העולם הרגשי יהיה, משהו מתאר פה, מידות, לב טוב. תחסית העליונה. למה נזכר בזה? אשתי סיפרה לי השבוע שאיזו אישה שלא שומרת את כל המצוות, נאמר כך. אמרה לה ככה שהיא תורמת 200 שקל בחודש, והיא אומרת שסיפרה שבעלה אומר לה, מה תורמת 200 שקל בחודש, הם מרוויחים יפה, כמו אני יודע, מעל 10,000 שקל ביחד, אבל מעשר כספים שלהם צריך להיות 1,000 שקל. והיא אומרת שבעלה אומר לה, מה, בשימה תורמת, בשימה זה וזה, תורה, אנחנו יש לנו אוברדרפט, אנחנו עושים את החודש. אז זה היה נתפס בעניין שבאמת היא עושה מעשה של גבורה עצומה. אשתי ככה אמרה לה, תראי, אצלנו מקובל לתת מעשר. זאת אומרת, אם אתם מרוויחים 10,000 שקל, אז 1,000 שקל כל חודש נותנים, כאילו בלי, זאת אומרת, זה בן אדם רגיל עושה את זה, זה לא... היא לא אמרה לגזלזל, היא אמרה לגזלזל לחזק אותה שהיא תבין שזה נורמטיבי. עכשיו היא סיפרה את זה בחברה שהיו שם גם כאלו שהם לא שומרים מצוות, ובאמת זה נתפס בהם שהיא באמת גיבורה. זאת אומרת, כאילו בעלה הוא הנורמלי והיא באמת איזה משהו אירועי ככה מיוחד היא עושה.
בעולם שלהם
זה ככה. מה? זה ככה? כן. לא רגילים לתרום. עכשיו מה גורם לאנשים לתרום? מבחינת הקישור הרגשי לדבר הזה. לא מדבר, יש אדם שיכול לעשות חשבונות שהוא רוצה להגיע לגן עדן, אז הוא תורם, כי הוא אומר, עדיף לי להפסיד פה ולהרוויח שם. אבל לא זה, זה שהלב פתוח ככה באופן פשוט, וזה נראה מתפס, מה ברור, מה שצריך. אז ברור שזה גם נובע מתפיסה פילוסופית על האוי לא מה זה, יחסית. זאת אומרת, מה שנקרא, קוראים איזה רמת חיים או כל מיני דברים כאלו. חומרית, שאתה מוכן לוותר בשביל דברים יותר חשובים. אבל אני לא חושב שזה רק זה. אני חושב שהפתיחות הפשוטה של הרגש ולהרגיש את הזולת ולהרגיש את הצרכים שלו, זה מאוד בסיסי ופשוט. זאת אומרת שזה מה שהתורה בונה. כלומר, היא בונה עולם של רגש, זה מה שהוא מתאר פה, שמקשר אותך בעצם לאידיאלים, מקשר אותך לחסד ולטוב וליושר וזה מכוח התורה, כלומר מכוח השייכות אל התורה ואל מצוותיה. בצורה הבסיסית מתפתחת אצל האדם ההתפתחות הכפולה הזאת של הבנייה של התורה, כי תורה בסופו של דבר זה שכל וזה לימוד, והבנייה של ההרגשות והמידות הטובות והחיוביות קשרות האדם אל מושגי הטוב. אבל היחידים שבגדולי הרוח היו צריכים בכל זאת עם התורה והשפעותיה, היה צריך להתאמץ איך לצרף אל הזיקה הגדולה של קרבת השם שפרצה באומה בכל עומק ורוחב החיים גם את התארה המוחלטת של זיקה קדושה זאת, עד שתהיה מזוקקת מכל דבר מה שיש בו שום שמץ של אחירות. המשבית אחירות זה משון דבר אחור, ההפך מצלול. המשבית את יסוד התוהר של הזיקה המקודשת אשר לקרבת השם, המפעמת בחוזקה בלב האומה בכלל ובפרטיה. לא צריך לומר בכללה. זאת אומרת, אומר פה הרב, גדולי ישראל בלב האומה בכלל,
אומר שהמילה בכלל מוסלת על הלב,
לא משנה, אבל זה הולך.
אני
רואה
בלב
אומה
באופן כללי.
מכל מקום, מה שאומר פה הרב, עם כל זה שהתורה מייצרת, נקרא לזה ככה, את שני העניינים, אבל אי אפשר לסמוך על זה שהאנשים יושפעו מזה במינויים הנכונים. ותמיד היה חשש של נטיית יתר כלפי מושגי חיים מוגשמים ביחס לעניין האלוהי הרוחני. ולמה תמיד החשש מנטיית יתר לאיזה, כיוון שהאדם יש בו גוף, ומה שגורם לצורך בהרגשות הגסות יותר ובמוחשיות ובאותה תכונה שקרובה אל הגופניות, זה הגוף, כי אנחנו קשורים אליו. לכן תמיד היה צריך לעמוד על המשמר. בלב הדורות ואישיהם מפעמים שני הרוחות הזורמים עלינו, הרוח החיובי של חפץ הקרבה האלוהית והרוח השלילי של חפץ הטהרה של רוח הקרבה הזה, ושום מעמד לא יוכל לעכב את ההתנודדות התדירית הבאה כמנהג העולם בעקבם של שני הרוחות הסוערים הללו. כמו שאמרנו, כשהנטייה לצד אחד מתגברת נוצר דחק, שאחר כך התחפת הנטייה לצד השני. בזמן שהרוח החיובי מתגבר מתחלש הרוח השלילי המזקק, ובהכרח מתלווים אל כל הצדדים החיוביים והצדדים ששבהם החשכת התוהר באיזו מידה. ולהפך, באותם הזמנים שהרוח התוהר מתגבר ומשתמש בכוחותיו השליליים, בהכרח שסובל הזר חיובי מחלישות כוח והרגשת התנבנות באיזו מידה. רק ענקי הרוח הגדולים פי שניים ברוחם, כל זרמי החיוב הבאים מתוך הכוח של דרישת קרבת השם בכל עוזה, הם שלמים אצלם עם כל הזרמים המתארים את הרוח, ומלאים הם בכל הופעה המתארת של השלילה. אומר הרב, רק יחידים הצליחו במהלך הדורות להישאר תמיד בעוצמה גדולה בשני הכוחות בצורה מאוזנת. אם כי כשאנחנו אומרים בצורה מאוזנת, לא צריך לדמיין שאצלהם בחיים אין שינויים ותמורות, ודאי שיש, אבל המשרעת, נקרא לזה ככה, התנודות הן בתוך הגבולות שנקראים עדיין הגבולות הסבירים. אם כי יש תקופות, זמנים, שלבים שבהם נטייה יותר לצד הזה ושיש נטייה לצד האחר, אבל הכל זה בתוך התחום שיכולים לקרוא לו שהסך הכולל שלו מאוזן. מה שאין כן אצל ההמון, אצל בני אדם הרגילים, לא אותם ענקי רוח, שם התנודות הן גם מביאות תופעות שליליות, או של גופניות גדולה יותר, או של איזשהו מין שכליות יתרה שיוצרת החלשה של עוצמות החיים. ככה מופיעה קרבת אלוקים שלהם משוכללת בכל סגולות טהרתה ומלאה בכל עיזוז גבורתה. גבורתה זה העוצמות של החיים שקשורות אל הצד הרגשי והמעשי. והם המצילים האמיתיים, הם אותם ענקי רוח, הם המצילים האמיתיים של החיים הרוחניים אשר לעם וליחידים, והמעמידים את הכלל ואת הפרט על גובי מרומים של שכלולם הרוחני. הם אנשי הסגולה היחידים אשר בפרי רוחם יחיו עוד דורות רבים אשר אורותיהם יגיעו, משום נוגה, אור, את המאפלים שבכל שטחי החיים ההולכים ומתחדשים לכל ענפיהם, אשר זכרם לא יסוף מכל הדורות לעולמים. נשמה רבת כוח כזאת, ששני הרוחות החיובי והשלילי אשר לתשוקת קרבת השם פעלו עליה בשלמותם, וההתגוששות רבת הזעזועים שביניהם שכללה את מלוא הופעתם, כמו שאמרנו, גם אצלהם יש התגוששות, זאת השאלה מה התוצאה של ההתגוששות הזאת, עד שהצד החיובי הלוהט בקרב הלב לקרבת השם פעל את כל פעולתו עד מעמקי הנפש, והצד השלילי פעל את זיקוק טהורו עד היקבע כל זוך ניקיונו של הצד החיובי. זאת הייתה נשמתו של רבינו משה בן מימון ז"ל, אשר לאורו רואה בית ישראל אור, וקרניים ממנו גם על מרחב האנושות התרבותית בכללותה. רואים שהרמב״ם הייתה לו השפעה רוחנית, לא רק כרופא וכמדען, אלא גם השפעה רוחנית משמעותית על הפילוסופיה של ימי הביניים, הפילוסופיה הדתית באופן כללי. השלמות, כי אני אומר משמעותית, לא התכוונתי להגיד שהוא היה הפילוסוף המרכזי בפילוסופיה האנושית בימי הביניים, אבל דבריו וחוכמתו, למדו מדבריו. המוסלמים העמידו הרבה פילוסופים גדולים וחשובים מן הביניים, מחלקם הרמב"ם בעצמו למד, אז לא יחסר להם את חכמי הרוח הפילוסופיים אצלם. אבל בסופו של דבר הדברים שכתב הרמב"ם הם דברים שהתפזרו והתפשטו והשפיעו את השפעתם, כן, עכשיו קראנו לזה חשוב, השפעה חשובה. השלמות העליונה שקיבלה נשמתו הגדולה מכל זוהר האמת אשר זרח עליה בחפליים, כוונה משנה כוחות הללו של האהבה והכוח המתאר, היא גילתה את הארת מבטו על העולם ועל החיים, על האנושות כולה ועל ישראל עמו, על התורה ועל המדע, בבהירות כל כך מפליאה ובלב כל כך נכון, עד שאיננו מולאים משתומות נוכח גדולת חיזיון מבעית זה. זה הרמב״ם. אומר הרב, כשאתה מתבונן בתורתו של הרמב״ם, אז יש באמת השתוממות על הבהירות שיש בתורתו. המגיד שהתגלה לבית יוסף, הוא כינה את הרמב״ם משה ברירי הבהיר, ככה הוא כינה את תורתו של הרמב״ם, התורה הבהירה. ובאמת זה באמת מעורר השתוממות. כל מי שלומד סוגיה בגמרא אחרי רואה את הדברים ברמב״ם ואת הסתר ואת ההיגיון ואת הדייקנות בפרטים ואת ההכללה של כל מה שנכתב לפניו, זה מפליא. שני ההפכים, החיוב והשלילה, נתמזגו במילואם ברוח כביר והיון זה של אישיותו למזג אחד, והתאמה גמורה של שלום אמת, ותהי לאישיות מוצקת שאין בה התנודדות, כוונה כמו שאמרנו, אין בה התנודדות במובן של התנודדות מעבר למידה, ולא סתירות פנימיות. המחשבה והמעשה, המחשבה זה קשור לכוח המתאר והמעשה זה קשור לחיים, לגבורה. השכל למתאר והרצון לממשי יותר. הגבורה לחיים והקדושה אל הרוח פעלו בהדדיות נפלאה, שהייתה מאז גם בחייו והנה עד עתה לחידת עולם, גם בקרב אנשי המעלה היותר נשגבים. זאת אומרת, מה שהרמב״ם, הרב פה מתאר, מה שמפליא את הרמב״ם, איך השכל הכביר שלו השתלב בבת אחד עם תום האמונה שהייתה לו, עם חום האמונה שהייתה לו. בדרך כלל לא רואים את החום הזה, אם כי פה ושם יש יודע לקרוא בין השיטין, הוא יכול לראות את זה ודאי במורה נבוכים וגם במשנה תורה במקומות כאלה אחרים, אבל מי שלומד אגרות הרמב״ם רואה את העושר האמוני הרגשי שהיה לו.
בהקדמות, לא?
ההתמסרות לעבודה הזאת של משנה תורה זה התמסרות שבלי איזשהו קשר רגשי עמוק גדול וקרא לזה אהבת השם ואהבת ישראל גדולה, אדם לא היה מסוגל לעמוד במפעל הזה.
ככה הוא כותב, זה מה שעניין אותו.
כן.
אני לא הבנתי איך באו לביטוי באישיותו הגבורה מול הקדושה שלו.
הגבורה זה המפעליות, הקשר לחיים, לפעול. והקדושה זה העולם הפנימי.
לפעול בקדושה, כמו לפעול בעיני
העולם. לפעול בעולם.
כל
המפעל החיים שלו, גם היצירות הספרותיות וגם כל המעשים.
אבל זה לא תואר לכל הברישה, מה זה המחשב המעשי?
זה ברור שזה צמדים שהם אומרים את אותו עיקרון, רק דרך כל מיני נקרא לזה ביטויים שונים. כמו שאמרנו, מה זה המחשב המעשי? זה הכוח המתאר, זה המחשבה והמעשה, זה הרגש. שכל והרצון, זה אותו דבר, גבורה והקדושה. אבל מתאר את זה רק בתופעות שונות. כי יצירה אגדית עומדת לפנינו התמונה המרהיבה כפולת האורה הזאת של פאר גאוני עולם זה, הרמב״ם ז"ל. מבקרים עזי נפש היו בוודאי רוצים להפוך באמת את הישיבת המוצקת הזאת לתמונה אגדית, שרק בדמיון המופרז יכול להיות לה מקום ולא במציאות הרגילה בהקבלתה. כן, אומר פה הרב, יש כאלו שכמובן הם לא רוצים לחיות בעולם שיש בו רמב״ם, כי הרמב״ם מחייב אותם, ולכן יש להם ביקורת כלפיו, עד לכדי שהם יתארו, כן, יוציאו דמותו מהמציאות באמת, שרק בדמיון המופרז יכול להיות לה מקום ולא מציאות הרגילה בהקבלתה. כי כיצד יכול המוח הרגיל לחשוב שאותו הגאון התלמודי אשר יצר את פירוש המשנה הנפלא בסוף התיכון, את ספר המצוות ואת היד החזקה, זה בשנות ה-40, עם כל מלוא מרחבו ורוב פרטיו ודקדוקיו, הוא זאת אומרת, דובר פה באישיות שקשורה מאוד לעולם המעשי של ההלכה, לפרטי פרטיה, הוא אותו פילוסוף הנשגב המתרומם לאותה הכללה והפשטה העליונה מתגלה לנו במורה הנבוכים, והוא אותו גדול הרפואה שרשומו היה כל כך ניכר בזמנו בין אבירי הרופאים, ושאותו גדולתו ושגידתו גם עם קטוע זה נשארו לדורות. אחי, תמונה כזאת מופיעה לפנינו לא בפרקים שונים מורכבים ומחוברים, אלא בשלמות אחדותית, איכן נפגשנה גם בין רום הסדרות של גדולי הדורות.
הרמב"ן היה כזה,
גם הרמב"ן, אבל פה מדבר על הרמב"ן.
לא, אבל זה אפילו ברום,
נכון,
לא תפגוש כאלה.
אחד, בסדר, אבל
זה
גם הרמב"ן הוא כזה, ברור שגם הרמב"ן היה כזה בקנה מידה כמו של הרמב"ן והרמב"ן, אני לא בטוח, אבל ודאי שהם גדולים הרבה מעבר למושגים שלנו, זה ודאי, אבל לא בהקשרים הכוללים האלו. זה מיוחד, ברור שהרמב"ם וגם הרמב"ן הם מיוחדים.
תמיד זה היצירות שלו, זה קבלות גם כאלו.
לא רק היצירות, זה היצירות רק מעידות. אתה לא יכול לדעת עליו, חוץ מהיצירות שלו.
אבל בגלל זה הוא קיבל מקום של כבוד יותר גם?
מה זה בגלל זה? זה הבן אדם.
כן.
אתה מכיר אותו דרך זה, איך אתה תכיר? דרך היצירות.
ראיתי לפני כזה, נגיד, הערה של הרב עובדיה, אמרו שהרבה גדולים של צערים, איבדנו את זה, לא ראינו את היצירות שהם כתבו, נגיד, או נעלמו, או לא כתבו בכלל, וכלומר, הגדול שהם לא קיבלו ביטוי, תספיק.
כן.
דורות.
ברור שזה ככה.
לא תמיד, כאילו.
לא תמיד, כולם זוכים
לפתוחים לקבל.
בסדר. מה שהרב אומר שבכל מקרה זה משהו מאוד נדיר. בכל מקרה, גם אם נניח שישנם עוד כאלו פה ושם זה משהו נדיר במיוחד.
המבט הכללי, החשיבה לעתיד נקרא זה ככה ביצירה, זה דבר שיותר היה אצלו מאשר דוגמת זה גדולים מהראשונים האחרונים?
תלוי מי.
אחרים שלנו.
תלוי מי. יש כאלו שהם חיבור חיבורים הלכתיים יותר מצומצמים. הרמב״ם גם יש לו את הרוחב שהוא אוניברסלי מאוד. הוא לוקח את העניין של עם ישראל ומחריב אותו להיות הרבה מעבר לצמצום, בטח מה שהיה בזמן הגלות.
עכשיו הרב מציין זה בפני החיובית, שזה גדול שלו?
כן,
נאו.
מה למד ריאל? אני לא יודע אם ריאל...
הוא השלב אחרי ריאל כאילו?
לא, הוא קודם, הוא כאילו מתאר את עם ישראל כחלק מאדם הראשון. ריאל כבר כאילו מתאר איזה מצב אחרי החטא, כאילו אחרי שיש כבר איזה משהו יותר מצומצם, אבל גם ריאל רואה את העניין של עם ישראל כעם בין העמים בסופו של דבר, כתפקיד של לב באיברים. זאת אומרת זה כן תפקיד אוניברסלי, לא מוציא את זה, אבל זה לא הרוחב שהרמב"ם מדבר עליו. עכשיו ברור שכל אחד יש תפקידו, לא שאנחנו באים להגיד ש בסופו של דבר יש פה איזושהי אמת אחת, אבל הרמב"ם ייסד את זה, זה היה עיקר עניינו. אבל זה מה שהוא אומר, זה מפליא, איך יש אחד שהוא פילוסוף כזה שהוא שייך למחשבות מאוד כלל אנושיות, ומצד שני הוא עסוק ביצירה שכולה פרטי פרטים מעשיים. בדרך כלל זה לא מסתדר בנפש אחת שתי היצירות הללו. תראו לכם, לנו נדמה שהראשונים היו כל יכולים. נכון שיחסית אלינו הם אנשים גדולי העולם, אנחנו לא קרובים למושגים שבו הם חיים, בטח לא מדרגת החיים שלהם, אבל בסופו של דבר גם בין הראשונים לעשות מפעל כמו שהרמב"ם עשה זה מצריך כוחות מיוחדים. כן, זה לא כל אחד שאנחנו שייכים אותו למדרגה של הראשונים הוא עושה מפעלים כאלה בלי בהינף יד. זה 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 דברים שמצריכים המון כישורים, המון כוחות נפש. זה לא איזה דברים שהם באים מקבל. אנחנו נדבק טוב ראשונים כמו מלאכים, ממילא הכל שם זה פשוט וקל, זה בכלל. לכן יש פה את התיאור של ההתפעלות הזאת, שהוא מתאר שגם בין ראשונים וגדולי העולם זה דבר שהוא
לא היו התנאים הכי טובים.
ברור. מה, איך הם כותבים? איך כותב כל הלכה? גם איך הוא למד? אתה יודע שמה למד? צ'אס וילנה עם סידור של האותיות המרוטשות. הוא למד מתוך קונטרסים כאלו של איזה מגילות כאלו שאיך תדע כמה תאויות סופר יש שם. אתם רואים היום קחו את התוצאה של הראשונים מוסד הרב קוק, יש שם בהתחלה צילומים של הכתבי יד. זה עוד כתבי יד מאוחרים. תראו מה זה, אתה בקושי מבין מה כתוב שם, אפילו אם זה כתב יד הוא ברור מבחינת הריטוש של האותיות.
להשיג את המידע הזה,
להשיג את זה ועכשיו לשבת ללמוד את זה ולהבין ולזכור מה זה,
לא יודעים שזה מה שגדיל את הכוחות נפש.
מה? הצורך להתאמץ?
כן,
אבל ברור שצריך כוחות עצומים כדי שהתאמצות הזאת תשבור.
כן,
גם כשאתה גורם להתאמץ, תביא משימה שהיא בלתי אפשרית, זה יגרום לכולם להישבר לחלוטין. טוב, בעזרת השם.